שלום, הרתן הרווי קדם הרב רבתה, אשר זה נמסר לזכות מרתנה מרים בת חנה ולזכות רב רביעם יוסף בן רב משה חיים. אנחנו נדבר על הנושא של דעת בהלכה על פי הספר משפטי דעת בפרק ח'. ישנם מעשים שכדי שיהיה להם תוקף נדרש שיעשו בדעת. לכן בדרך כלל הנימוק לשלילת תוקפם של מעשה השוטה ולאי אחריותו למעשיו הוא חוסר דעת. כן הוא במקורות רבים, כמו במשנה בערכין פרק א' משנה א', החירש השוטה והקטן אינן נודרים ואינן מעריכים מפני שאין בהן דעת. בגמרא, בגיטין, בכף ב' עמוד ב', מנחות צדיקים עמוד א' ועוד, המונח המקובל הוא לאו בני דיינין הוא. וכן מנמק הרמב״ם בכמה הלכות, בשלוחים פרק ב' הלכה ב', עוד כמה מקומות. אז אנחנו ננסה להגדיר דעת, כוונה, הבנה, רצון, רמת הדעת וכו'. דעת אינה הבנה. ייתכן שאדם יבין את מעשיו ואף על פי כן יחשב כפועל שלא בדעת. אף השוטה, החירש והקטן מבינים לעתים את אשר הם עושים, ובכל זאת אין תוקף למעשיהם. לדעת יש משמעות רחבה ועמוקה יותר מאשר הבנת המעשה. אמנם דעת הנודע ביהודה, כי דעת אינה אלא הבנה בדרגה גבוהה יותר, כפי שיבואר להלן, אבל שיטתו נדחתה מכל וכל על ידי הפוסקים. הבה נראה. כתוב במשנה במסכת גיטין בדף בכף ב' עמוד ב', הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חירש, שוטה וקטן. תמה הגמרא, והלאו בני דיינין הוא, אז איך הם כשרים לכתוב את הגט? רש"י מפרש, ולא ידעו לכתוב לשמה. מתרץ רב הונא, והוא אישי הגדול עומד על גביו, רש"י אומר, ואומר לו, כתוב לצורך פלוני. היינו, ששיטת רב הונא היא, כאשר גדול עומד על גבי השוטה, ומלמד אותו לכתוב לשמה, יש בכוחו של השוטה לכוון ולכתוב את הגט לשמה. תוספות כתבו, שאפילו בחליצה, שהחירש והקטן, קטן אינם חולצים, אין הטעם משום שאינם יכולים לכוון להתירה בחליצה זו, שרי בגדול עומד על גביהם יכולים לכוון, אלא טעם אחר יש לפסול אותם מחליצה. הנודע ביהודה, בתשובתו בור הישר בסימן למד, הרחיב את הדברים בחידש, שכשם שלכוונת כתיבת הגט לשמה ולכוונת החליצה, מועיל כאשר גדול עומד על גבי השוטה, כן גם לעניין עצם מעשה הגירושין, בכוחו של השוטה לגרש כאשר בית דין עומדים עליו ומלמדים אותו לגרש. זה לשון הנודע ביהודה. אפילו אם היה שוטה גמור, אפילו אחי הגט שנותן בבית דין והבית דין מלמדים אותו כנהוג ומסבירים לו ענייני ביטול המודעות וביטול התנאים ושיכוון להתירה בגט זה, אין לך עומד על גביו יותר מזה. הרי שלפי הנודע ביהודה, בית דין מלמדים אותו לגרש, הוא יכול לגרש. אמנם הנודע ביהודה כתב שיש לחלק בין כתיבת הגט למסירתו, שבכתיבת הגט יש הוכחה מובהקת שהבין את מה שהורו לו לעשות, שרי כתב כפי הציווי את שמו ושמה ושם עירו ועירה, ואילו בנתינה לא מוכח כל כך שאומנם עושה לדעת המצווהו, כמו שחלקו התוספות, משום כך בין כתיבת הגט לחליצה שם בגיטין. אבל חילוק זה אינו חילוק מהותי, ולכן דעת הנודע ביהודה שאפילו בנתינה יש להכשיר גט באופן כזה, לפחות מספק שמה הבין את מה שלמדו לעשות. וכן כתב בשלמה בלא גדול עומד על גביו, רוב מעשי שוטה מקולקלים, אבל בגדול עומד על גביו נהפוך הוא. מחידושו של הנודה ביהודה, אפשר ללמוד כיצד הגדיר דעת, שהרי הלימוד מכוונה הנדרשת בכתיבת הגט, ובחליצה לדעת הנדרשת למעשה הגירושין, בנוי על העובדה שאי אפשר לכוון במעשה בלי הבנת העניין. וכל מעשה שנעשה בכוונה, משמעו שנעשה מתוך הבנה. לפיכך פסק, שכשם שהגדול עומד על גבי השוטה, מסייע להבנתו לעניין כתיבת הגט לשמה, ולעניין חליצה, כן יכול הגדול לסייע להבנתו אף לעניין מעשה הגירושין עצמו. השוואת הנודע ביהודה את דיני ההבנה הנדרשת בכתיבת הגט לדיני הגירושין עצמן, מוכיחה שלדעתו הבנת המעשה מספיקה כדי להחשיבו כמעשה שנעשה בדעת. הנודע ביהודה הוכיח את דבריו מירושלמי מתרומות, שכתב ירחרה שוטה וקטן, שקדשו בינם לבין עצמם אין קדושי הם קדושים, בינם לבין אחרים קדושי הם קדושים. הרי רואים מירושלמי שמועילים קדושי השוטה כאשר גדול עומד על גביו. האחרונים דחו את הראיה מן הירושלמי, שכוונת הירושלמי היא לקידוש מי חטאת ולא קידושי אישה, אם בתורת גיטין בסימן קכ"א ועוד. יש להדגיש שדברי הנודע ביהודה שגדול עומד על גביו יועיל אף לעצם הגירושין הם רק לשיטת התוספות. שגדר גדול עומד על גביו הוא שהגדול מלמד את אחרי שוטה וקטן לכוון כהלכה. אבל שיטת רבנו יונה שהובא ברשב"א וכולי י"ב עמוד ב' אינה כן. לדבריו מצטרפת מחשבת הגדול לשמה למעשה אחרי שוטה וקטן, ומועיל צירוף זה בכל מקום ששליחות מועילה. לשיטה זו ברור שלא שייך עניין זה כאשר אחרי שוטה וקטן בעצמם צריכים לפעול בחלות הקידושין, ודעת אחרת לא תועיל להצטרף למעשיהם. בתשובות זכרון יוסף באבן עזר בסימן י' תם ד' חלק על ההשוואה בין כתיבת הגט לבין מעשה הגירושין. לדעתו, כיוון שהשוטה פטור מהמצוות, הרי הוא נחשב לאו בר קריטות לעניין הנתינה, ולפיכך בכל מקרה אינו יכול לגרש. שיטתו של הנודע ביהודה נדחתה על ידי כל גדולי האחרונים להלכה, השוטה אינו יכול לגרש אפילו כשגדול עומד על גביו. מחלוקתם נובעת מהבחנה בין כוונה והבנה לבין דעת. סברתם היא שדעת משמעה יכולת שיפוט ושיקול דעת נכונים, כלומר היכולת לפעול מתוך כושר בחירה תקין, ולא מספיקה הבנה כדי להחשיב מעשה שנעשה בדעת, ולפיכך אין ללמוד ממקום שנדרשת בו רק הבנה למקום שנדרש שהמעשה ייעשה בדעת. הראשון מבין החוקים על הנודע ביהודה הוא הבית מאיר באבן עזר בקכ"א סעיף ו', שחילק בין חליצה לגירושין. לפי שבחליצה אין צריך דעת, שהרי חליצה מוטעת שהטעו וחלץ. חליצתו כשרה ובהכרח, שאין צריך את דעתו לחליצה, אלא רק כוונה להתיר. אבל גט מוטעה פסול, ובהכרח שצריך את דעתו לגירושין. זה לשון הבית מאיר. ולעניין הגירושין, זה שאין בו דעת לא לקנות ולא למכור, מה ייתן ומה יוסיף גדול עומד על גביו, ומה בכך שלא מדהים אותו שבזה נאסרת על כל עולם ובזה ניתרת? אם אין בו דעת עצמו לקדש, דהבה לקנות, ולגרש, דהבה למכור, אין זה אלא כאילו עומד על גביו מסיעו יצא למכור או לקנות. האם יש בו ממש? הרי מדעת עצמו אינה יודע להבחין בין טוב לו או לרע לו. היינו, כדי שיהיה תוקף למעשה, אומר הבית מאיר, במקום שנדרשת בו דעת, לא מספיקה הבנת המעשה שידע שבזה נאסרת על כל עולם וזה ניכרת כלשונו, אלא צריך שתהיה בו דעת עצמו, דהיינו יכולת שיפוט, שיקול דעת והכרעה נכונים האם לעשות מעשה זה. ואילו השוטה, כאשר מבין את אשר הוא עושה, אינו יודע להבחין בין טוב לו לרע לו. אז יכול להיות שהוא מבין, אבל הוא לא יכול להבחין בין מה שטוב לו לבין מה שרע לו. אז יש שני דברים שונים, יש הבנת המעשה, אבל כדי לגרש או לקדש צריך יותר מזה. לא רק הבנת המעשה, צריך יכולת שיפוט, הכרעה, דעת. יתרה מזו, אם דעת משמעה הבנה, הרי הגדול עומד על גבי השוטה מסייע להבנתו על ידי הסברו והדרכתו. אבל אם דעת משמעה כושר שיפוט ויכולת בחירה, הרי הגדול העומד על גביו מגרע מתוקפו של המעשה, כי המעשה נחשב כנעשה על פי עצת אחר ולא על פי החלטת השוטה עצמו. אז הגדול מגרע מתוקפו של המעשה, כי הוא לא החליט, מישהו החליט בשבילו. כך אומר הבית אפרים בסימן פטר, צמח צדק באבן עזר קוף נטט סיף קטן זין, חתם סופר אבן עזר חלק בית סימן דל, ישעות יעקב סימן קוף חפר סיף קטן דל. יש האחרונים שהשתמשו במונח אחר כדי להגדיר את החילוק בין הנדרש לחלות הגירושין לבין הנדרש לחליצה ולכתיבת הגט, וכתבו שלחלות הגירושין נדרש רצון, מה שאין כן בחליצה ובכתיבה או בכתיבת הגט לא נדרשים אלא כוונה והבנה. המונח רצון הוא כלשון המשנה ביבמות קופיות ב', האיש אינו מוציא אלא לרצונו. וכן כתב בשוט בית אפרים בגיטין סימן פייטט, כיוון שגט מוטעה פסול, אם כן מה בכך שאחרים מלמדים אותו לגרש ומהני כוונתו, אין זה אלא כגט מוטעה דה פסול. ולא אמרו שאת הקטן יש לו מעשה, אלא במקום שהמעשה מועיל שוגה כמזיד, ואף אם נעשה בטעות, אבל דבר שצריך רצון פשיטה שאין מעשיו כלום, דאף אגב דמקרי כוונה לא מקרי רצון, וגבי גתר אין האיש מוציא על רצונו, וגב נעליו לרצונו מקרי. אז הוא מבחין פה בין כוונה לרצון. יכול להיות שיש לו כוונה לעשות את המעשה, אבל אין לו רצון, כי אין לו כושר הדעת לרצות באמת. וכן כתבו האחרונים רבים בדברי חיים באבן עזר סימן נון גימל, סימן עין דלת, צמח צדק אבן עזר סימן קוף נון תת, תורת גיטין, ישועות יעקב בקוף חפה א', תשובות חתם סופר אבן עזר חלק בית סימן דלת, אור שמח מקוות פרק א' עוד י' גימל. המונח רצון שהוזכר בו פוסקים אינו שונה מדעת, ואין מחלוקת בין המשתמשים במונח דעת לבין המשתמשים במונח רצון, שכן רצון לענייננו אין משמו חפץ, דיינו עשיית מעשה שחפץ בו שלא בכפייה, שראי אמנם חליצה מוטעת כשרה, אבל חליצה מעוסת בכפייה פסולה, שאם כופהו על החליצה, חליצתו פסולה, ומוכח שיש צורך לרצונו של החולץ בחליצה, ואין לחלק בכך בין חליצה לגירושין. והרי לולי מיעוט הכתוב, היה הקטן כשר לחליצה כשגדול עומד על גביו. ואם גם רצון לגירושין משמעו הוא חפץ, היה מוכח מכאן שיש לחירש שוטה וקטן גם רצון לעניין גירושין, ואין הדבר כן. וכבר העירו על זה בתשובות של חידושי ערים וגאון רב שמעון שקופ וקונשרס השליחות בסימן חפה אלף עמוד צעדי אלף וצעדי בית. אז שוב, אם זה רק עם רצון, זה חפץ, אני חפץ שזה נעשה שלא בכפייה, אז יש לקטן חפץ, הוא כן יכול לרצות, כי הרי לולי גזירת הכתוב, הוא היה קשר לחליצה, הום גדול עומד על גבה, וחליצה מעוסת, וכפייה פסולה. אז מכיוון שעקרונית הוא יכול לחלוץ, מכיוון שיש לו חפץ, יש לו רצון, אז גם רצון לגירושין יש לו. וזה לא נכון. אלא בהכרח, שרצון משמעו רצון חופשי, כלומר, רצון הנובע מיכולת שיפוט ושיקול דעת תקינים, והיא מילה נרדפת לדעת, כפי שהוגדרה לאל. ולענייננו, רצון ודעת אחד הם. מה הם? יכולת שיפוט ושיקול דעת והכרעה. זה אין לשוטה וקטן. מצאנו כן בספר בינת אדם בשער בית הנשים סימן למד ה, שלעיתים משמש רצון כשם נרדף לדעת ובחירה. נידון דבריו הוא הגדרת המושג זנות ברצון, הגורמת לאסור את האישה על בעלה ולבאר מדוע שותה שזינתה מותרת לבעלה עליו שזינתה ברצון. כותב הבינת אדם, וכל דבריו דחויים, כי תאווה אין לה עניין לרצון כלל, כי התאווה היא כמו שבהמה מתאווה לאכילה, ורצון תלוי בשכל. אז לשוטה יש תאווה, אבל אין רצון. זאת אומרת, מבחינת ההלכה, ילד יכול להתאוות למשהו, אבל לא לרצות, כי זה לא רצונו האמיתי, כי אין לו רצון, כי אין לו יכולת שיפוט, הוא לא בעל דעה כזאת. ובאמת ממשיך בינת אדם, מה שאמרו רזל שקטנה אין לה רצון הוא לשון מושאל, כי רצון יש גם לבהמה, אלא רצו לומר בחירה. בתשובות של ערים הקשה מדין הכשר זרעים שנדרש בהם רצון הבעלים כדי שיוכשרו, ורצון שותה מספיק לכך, אולין י' א' ומד' א', ובהכרח שיש לשותה גם רצון, ואם כן יהיו לרצון אף לחלות הגירושין. לאור האמור יש לבאר שהרצון הנדרש בהכשר זרעים אינו שם נרדף לדעת, כי בהכשר זרעים אין צורך יכולת שיפוט ובחירה כדי שיוכשרו, וברור שגם רצון מוטעה יכול יועיל להכשיר את הזרעים. הרצון נדרש שם אינו על משמעותו הפשוטה חפץ, והוא סביעות רצון מן התוצאה. לפיכך אין לדמות הדברים זה לזה. סוגיית הגמרא בחולין שם, יהודה א', הדנה אם יש מעשה או מחשבה לשוטה, מתייחסת רק לנושאים הדומים להכשר זרעים, שלא נדרשת בהם יכולת שיפוט ובחירה על רצון וכוונה במשמעותם הפשוטה, כי ייחוד כלי לתומעה, כוונת שחיטה בקודשים, עניינה. של הסוגיה הוא דרכי ההוכחה, שכן הייתה כוונה ברצון של השוטה במעשה זה, אבל לא צריך רמה של יכולת שיפוט בחירה, זה לא נידון הסוגיה. אז לחלות גירושין צריך את הרמה יותר גבוהה של יכולת שיפוט. עניין הרצון טעון הבהרה, שהרי מצנינו רצון גם אצל קטן ושוטה. הוזכרה לאל כבר סברת האחרונים שההלכה שמעשה הקטן והשוטה יש להם תוקף כאשר גדול עומד על גביהם, נאמרה רק כאשר נדרשת מן הקטן והשוטה הבנה או כוונה, אבל כאשר נדרש רצון לא תועיל עמידת הגדול על גביהם. האחרונים הוכיחו זאת מדין פיתוי קטנה אונסו, דהיינו שקטנה שזינתה תחת בעלה אף ברצון אינה נאסרת, והרי היא כמו אנוסה, כיוון שמעשה הקטנה שנעשו תחת השפעת אחר אינם נחשבים למעשה מרצון. היינו שלא זו בלבד שאין הגדול מסייע ליצירת הרצון, אלא הרי הוא אף מגרע, ולפי זה הוא הדין כשגדול עומד על גבי הקטן והשוטה, הוא מסביר להם ומלמד אותם מה לעשות, אינם נחשבים על ידי כך כעושים ברצונם, שראי הסכמתם לעשות כפי שמלמדים אותם היא כאונס ולא כרצון. כי אין להם באמת יכולת שיפוט, אז הם עושים כמו קופים מה שאומרים להם. ועדיין הדברים טעונים בירור. הרי שיטת הרמב״מי שקטנה שזינתה נאסרת על בעלה, ואינו סובר שביטוי קטנה אונסו. סוטה פרק ב' הלכה ד' סורי ביה פרק ג' הלכה ב'. אם כן, לדבריו, בהכרח שיש לקטנה רצון. אולם, לעניין גיטין וקידושין, ברור שאף לשיטת הרמב״ם אין רצון לקטן. ואם כן, מה הבדל בין רצון לעניין פיתוי הקטנה ובין רצון למעשה הגירושין? דנים בזה הצמח צדק שציינו, החתם סופר. אף לעניין ייעוד קטנה מצאנו בגמרא בקידושין דף י"ט שצריך את דעתה כדי שיחול הייעוד. של העם העברייה. אמנם שיטת התוספות שם היה עמוד א' שאין צורך לרצונה אלא נדרש להודיע לה בלבד, אבל ברשב"א שם כתוב לדעת רש"י שצריך ליעדה רק מרצונה ולא על כוחה, הרי שמצינו אף כאן דין רצון בקטנה. אז למונח רצון יש משמעות מצומצמת שבא לשלול כפייה ואונס, ויש גם משמעות רחבה שהיא דעת. ועניין צריך ברור, מדוע לדברים מסוימים מספיק רצון במשמעותו המצומצמת, שרק לא תהיה פה כפייה ואונס? לדוגמה לגבי חליצה. ואילו לדברים אחרים נדרש רצון במשמעותו הרחבה שהיא דעת. בחידושי רבנו חיים הלוי על הרמב״ם בהלכות חליצה פרק ד' הלכה ט' ביאר את החילוק מדוע נדרשת דעת למעשה גירושין ולא נדרשת לחליצה. אומר רבנו חיים, אני מצטט את לשונו, דבגיטין וקידושין צריך דעת בעלים על עצם הגירושין והקידושין, ומשום שעיקר הגירושין והקידושין נעשה על ידי הבעלים, והם האוסרים והם המתירים, ועל כן צריך דעתם, ולא מהני מה שאחרים מלמדים אותם, כיוון דהם בעצמם לאו בני דיינין הוא, מה שאין כן בחליצה ולשמה. זאת אומרת, לכתוב גט לשמה, אין בהם דין דעת בעלים, ורק כוונה הוא דבעינן על עצם מעשה החליצה, והפטור ממילא בא מדין תורה. זאת אומרת, בגיטין וקידושין, צריך דעת בעלים על עצם הגירושין והקידושין, כי הם היוצרים, הם העושים את הגירושין וקידושין. הם האוסרים, הם המתירים. ולכן צריך דעתם. ולא עוזר מה שאחרים מלמדים אותם. כי הם בעצמם, הם לא בני דעה. והם בעצמם יוצרים את הקידושין וגירושין. אז צריך רמה יותר גבוה של דעת, של רצון. אבל בחליצה, בכתיבת גט, לא צריך דעת בעלים, רק כוונה שהם עושים את המעשה הזה. אבל מה יוצר את החלות של הגט של החליצה? התורה. התורה היא הפועלת, ולכן נדרשת רמה נמוכה יותר של דעת. הגאון רב שמעון שקופ בקונטרס השליחות הוסיף לבאר הטעם ההבדל בין הרצון הנדרש לעניין חלות מעשיו כגון בקניינים ובגירושין ובין הרצון הנדרש בחליצה, והבדיל בין רצון שנדרש לתכלית הפעולה ובין רצון שנדרש רק כדי שהפעולה עצמה לא תחשב בכפייה. ואני מצטט את לשונו של הגאון רב שמעון. שני ענייני רצון יש. רצון על תכלית הפעולה, כמו במתנה שאנו דנים אם רוצה שיהיה החפץ שלו או לאו, ובזה, בדבר דלק הזכות, לא מהני הסכמת אחרי ראשותה וקטן להיחשב כרצון גמור, משום דלאו בר דעת הוא, ושכלו אינו מיושב. ומה שאומר שרוצה לא מהני ולא כלום, ויש רצון כמו הרצון בחליצה, שאינו צריך לרצות את תכלית הפעולה, דיינו שתיפטר האישה מזיקתה אליו, אלא לרצות את מעשה החליצה שלא יהיה בכפייה, לפי שמעשה החליצה אינו נחשב כנעשה על ידו, אלא כשנעשה שלא בכפייה. אבל כשנעשה בכפייה, הרי הוא דומה כאילו אחרים מוחזים ברגלו ובידי האישה וחוצים הנעל מעל רגלו, שבאופן זה ודאי המעשה אינו נקרא על שם החולץ והחולצת. ועניין האונס הוא כאילו לא הם עשו המעשה, ועל כן יש לומר דגם קטן שעושה מעצמו המעשה הוא מעשה גמור כמעשה הגדול, ורק כשצריך רצון על איזה תכלית, רצון הקטן אינו כלום. ביאור דברי רבי שמעון, שהרצון המתייחס לתכלית המעשה הוא רצון במשמעותו הרחבה, והוא רצון הנובע מיכולת שיפוט ושיקול דעת תקינים, שאינו קיים אצל חירש, שוטה וקטן. אבל כשאין הרצון פועל חלות כלשהי, ואין צורך לרצון לתכלית המעשה, לעניין זה מספיק רצון במשמעותו המצומצמת, שנועל כדי לשלול שם אונס מהמעשה ולקבוע שלא נעשה בכפייה, ורצון זה יכול להיות קיים אף אצל חייר שוטה וקטן. אז יש רצון על תכלית הפעולה כמו במתנה, לזה אין לחייר שוטה וקטן, אין להם רצון גמור, הם לא נחשבים בר דעת. אבל להבין את מה שעושים הם מסוגלים להבין, וכל עוד שהחלות של המעשה לא תלויה בדעתם, לא צריך את הדעת שלהם לתכלית המעשה, הם יכולים לפעול. לדבריהם, לדברי רבי שמעון ורבינו חיים, מבוארת לכאורה שיטת הרמב״ם בפיתוי קטנה, שהרי הרצון המתבקש באישה שזינתה אינו פועל חלות ואינו לאיזושהי תכלית, והוא נדרש רק כדי לשלול שם אונס וכפייה מהמעשה, ורצון כזה יכול להיות קיים גם אצל קטנה שהיא מעוניינת, כמו שהיא רוצה גלידה היא רוצה את המעשה הזה, אז זה לא נחשב אונס כמו שמצאנו בחליצה. זה רק רצון להבין מה עושים, רצון חפץ לעשות את המעשה הזה, אבל לא איזושהי תכלית. אלא שאם כנים דברינו, יש לתמוע מדוע לדעת רוב הראשונים פיתוי קטנה אונס, הרי רצון כזה קיים גם אצל קטנה. גאון רב שמעון שקופ הרגיש בקושי זה וכתב שלא מספיק להגדיר את מעשה הזנות כמעשה שלא נעשה באונס כדי לאוסר על בעלה, אלא נדרש רצון למעול מעל באישה, ורצון זה הרי הוא מקביל לרצון הפועל חלות. חידוש כאחר של רב שמעון, שצריך להיות כוונה, אני מועל מעל, אני בוגדת בבעלי, אני פועלת איזה חלות פה, היא צריכה לכוון לזה. אז זה לא מספיק שזה לא מעשה הנעשה באונס, שהיא מעוניינת, היא לא מתנגדת פיזית, היא לא מתנגדת, זה לא מספיק, אלא נדרש רצון למול מעל באישה. טוב, מוריי ורבותיי, זה נושא רחב מאוד, ואנחנו צריכים בעזרת השם, השם ייתן את הכוח ואת המוח ואת האפשרות הכלכלית להרחיב בזה עוד, כי זה נושא מאוד מאוד מעניין ומאוד מעשי בימינו במיוחד, שיש הרבה שיבושים בדעת לצערנו הרב. אני לא צוחק מתוך העובדה שזה מצחיק, אלא מתוך הטרגדיה של ימינו, שלצערנו הרב יש הרבה 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 בעיות, וגם קטן זה לא עניין של בעיות, זה טוב להיות קטן, אבל זה נושא מאוד גם הלכתי, גם למדני, גם פילוסופי. נכתב על זה ספר, על כוונה, רצון ודעת, של ידיד נפשי הרב שלמה איינהורן שליטה. אתם יכולים גם לעיין בספר שלו, וזה נמצא באתר של היברו בוקס. ואני מסיים את השיעור בברכה שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידיי מורדים.